טוב, יצא לנו היום שחבר לנו פרק ט', אנחנו ככה לקראת הסוף של המערכה הזאת של אורות ישראל. לפי מה שרשום אצלי, זה נראה לי השיעור ה-20, שככה אנחנו עוסקים במהלך הזה. אז פרק ט' עוסק בנושא של קדושת ישראל, ויש פה שתיים או שלוש פסקאות שניגע בהם ומתחברו לנו בצורה מאוד פשוטה לאחד היסודות הגדולים המפורסמים של פורים. אז נתחיל מפסקה ג', פרק ט', פסקה ג'. אות השם, כמו שהגדרנו את הנושא, כמו שכתבנו בהנהגת הישיבה, קדושת הגוף הישראלי. אות השם, אות ברית הוא, קדושת הגוף בברית בשר ממש. כמו כן, ברית העולם, הוצאת הארץ מקללתה, חידור האור, הדעה, היושר והקודש בכל השדרות המעשיות כולן בעומק פנימיותן, כשם שהוא הווה באדם, הווה הוא בעולם כולו. מוכן נעשה העולם ומלואו לשמחת השם במעשיו. אומות העולם אינם יכולים להשיג איך נעשה הבשר מקודש? איך נעשו התפקידים הגשמיים בעצמם אידיאליים? העורלה מעכבת. כלומר, אצל אומות העולם, מה שמעכב אותם זה העורלה. יוכל השכל לשוט, להקיף, אצל אומות העולם, כן? יכול השכל לשוט, להקיף. אני עכשיו קורא באורות, וזה אחר כך עולת ראייה. יוכל השכל לשוט להקיף, אבל לחדור לעומק הבשר, לעדן את הרצון היסודי, שיהיו ערכיו ערכים מלאים, קושת, אמת וצדק, זה אי אפשר. כי אם בעצת השם, הבאה על נחלת עולמים אשר לא, ישראל עם קרובו, זרע אברהם אוהבו, קרות ברית הקודש. כן, אברהם אבינו שהיה הראשון שעשה ברית מילה, אשר מהם, כלומר מתוך עם ישראל ואברהם אבינו, התעלה בחיר האנושי, אשר רבינו, אשר תמונת השם יביט ומראה ולא בחידות, ובכל ביתו נאמנו, הוא אשר פי השם אליו דיבר לצוות לבני ישראל, להודיע להם את בית חייהם, להודיע להם את הדרך ילכו בה, את המעשה אשר יעשון, שעשה אותם האדם וחי בהם. עיר גיבורים הלך חכם ויורד עוז מבטחה, עלית על המרום שבית השבי, לקחת מתנות באדם ואף סוררים לשכון יא אלוהים. זה פסוקים שחזל דורשים אותם על משה רבנו. אז אם כן, אומר הרב, מי שהקדוש ברוך הוא קוראת איתו ברית, המשמעות של קריטת הברית זה יכולת לחיות אלוקות בבשר הגשמי. זה המשמעות של ברית. ברית זה דבר שכשקורטים ברית אחד עם השני, בעצם נעשים מחוברים באופן כזה שכביכול אחד מקבל את התכונות של השני. כשהקדוש ברוך הוא קורט ברית עם עם ישראל, על ידי הברית מילה, הוא בעצם גורם להכנסת האלוקות בתוכנו. כלומר, שנהיה לנו את האפשרות, יהיה לנו את הפוטנציאל להכניס את האלוקות לתוך הגוף שלנו, לא רק לשכל, לא רק לדברים היותר רוחניים, אלא לתוך החיים עצמם, לתוך מציאות החיים עצמם. באופן כללי הוא רמז פה שבכלל יש גם ברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם העולם. אני חושב שהוא מתכוון אם שמתם לב בהתחלה, הוא אומר, ברית העולם, הוצאת הארץ מקללתה. הוא לא אומר פה מה זה, חושב שאולי הוא מתכוון לקשת, שאחרי המבול, מאוד בולט שם פרשת נוח, הביטוי הזה שהקדוש ברוך הוא אומר, שהוא קורא ברית, את בריתי נתתי בענן, וזה ברית עם כל העולם כולו, כן? שלא יהיה יותר מבול, זה משהו כללי, אבל יש עדיין מדרגות בין עם ישראל לבין אומות העולם. זאת אומרת, יש ברית כללית שבה כל העולם יש בו אלוקות, קדוש ברוך הוא קראת ברית עם העולם, זאת אומרת, קדוש ברוך הוא אומר, העולם יכול להיות רוחני, יכול להיות אלוקי, אבל אחר כך הברית מילה, שיש רק לעם ישראל, והעורלה מעכבת, כן? הוא אומר בהמשך, למה אומות העולם לא יכולות? כי העורלה מעכבת. זאת אומרת, זה פשוט ממש משהו פיזי, שגורם ליתרון רוחני. זאת אומרת, הברית הזאת, היא למעשה באמת, העורלה היא למעשה משהו שאנחנו מסירים אותו, אנחנו מסירים בעצם את החסימה שמעכבת מלחיות את החיים הגשמיים בצורה רוחנית. כן, אז זה עכשיו, משה רבנו, זה דבר מעניין, הזכרתי, אני כמעט בטוח, אני כמעט ספק שהמקור של מה שהוא אומר פה זה בכוזרי. מי שזוכר, כוזרי, מאמר שני, כשהוא מדבר איתו על משה רבנו, הוא אומר לו, כוחו של משה רבנו זה מעם ישראל, זה לא הפוך. זה לא שבזכות משה רבנו יש את עם ישראל. משה רבנו גם מבין את זה בעצמו, כי כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא, אני אחליף אותם, ואני אבנה אותך, אני אעשה ממך גוי גדול, הוא אומר, לא, אין לי טעם. אני כל כוחי זה מכוח כלל ישראל. אז אין לי טעם שאתה תשמיד את עם ישראל ותעשה ממני משהו אחר. אני כל הכוח שלי זה מאברהם אבינו, ומעם ישראל, למרות שהם חוטים, למרות כל הקשיים, אבל הכוח שלי זה מכלל ישראל. גם פה הרב אומר את זה, שמכוח הברית, הקדוש ברוך הוא קראת עם עם ישראל, אברהם אבינו, אחר כך צמח מזה אדם כזה, אדם, כן? איש אלוקים. צומח איש אלוקים שממש מקדש את עצמו לגמרי, כן? יכול 40 יום לא לאכול ולא לשתות, זאת אומרת, הוא לגמרי כבר, יש לו זיכוך של החומר בצורה, אבל הוא גילוי וסימן לפוטנציאל שיש בעם ישראל כולו. שזה גם קשור לכוזרי, שהרי הוא אומר לו, מאיפה לקחת את זה שזה עם סגולה? אז הוא אומר לו, מה, אם תשמע בן אדם ש-40 יום נמצא בער ולא אוכל ולא שותה, מה תגיד? הוא אומר, אם יש מישהו כזה, זה מלאך, זה לא בן אדם, זה משהו. אז הוא אומר לו, מה אני אגיד לך שזה היה? אז השאלה שתמיד אנחנו שואלים שם בכוזרי, בסדר, זה היה באדם אחד, משה רבנו, זה לא כולם. אלא, משה רבנו הוא גילוי של הפוטנציאל שיש בכל עם ישראל. והוא גילה לכל עם ישראל את זה שהם עם, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה התגלה על ידי משה רבנו. אבל משה רבנו לא יוצר את זה, משה רבנו הוא סימן לזה. כלומר, זה שמהאומה הזאת יכול לצאת אפילו מישהו כזה, זה סימן של סי, של קידוש החומר שיכול להיות בעם ישראל. ממשיך הרב ואומר, אני קשה מאוד להחליט מה לא לקרוא פה, כי יש פה פסקאות מדהימות, אבל אני מנסה ככה בכל זאת לגוע בדברים היסודיים. בפסקה ה' הרב מאוד מאוד קושר את זה למציאות של הדור שלו, למרות שהוא לא אומר את זה בצורה מפורשת, אבל תראו מה הוא אומר. כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו. כן, זה מזכיר את אורות התחייה שם, למד ג' למד ד', הפסקאות האלה שמדבר על ההתעמלות שצעירי ישראל עושים, זה אותו הדבר. למי שלא מכיר, מומלץ מאוד, יש מאמר קצר של 5 דפים של הרב חרלאפ שנקרא טובים מאורות, זה נמצא בספר מעייני הישוע בהתחלה, והוא מסביר שם את הפסקה באורות התחייה. כלומר, היה הרי הרב קוק הרי הותקף קשות על הפסקה הזאת באורות התחייה, אמרו עליו, הוציאו את המשפטים האלה, אמרו, תראו את הרב הזה, מה הוא מדבר פה, ההתעמלות של הצעירים עושים, זה דברים רוחניים, כאילו הוא השתגע, הסתובב לגמרי, אז הרב חרל"פ נחלץ להסביר את הרב קוק, ועשה מאמר קצר ששם הוא מסביר, גם על פי הקבלה כנראה, רומז, לעניין הזה, שכשמתחזקת הגשמיות, והיא מגיעה מהמקום הזה של, של ההבנה, של הקדושה שיש בחומר, זה משפיע גם על הרוחניות. ואין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. כן, צדיק, אפילו אחד שיהיה גדול, שיהיה משה רבנו, הוא לא מגיע לכנסת ישראל כולה. הוא מובן בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל, זהו היסוד לאור עולם, לקודש העולם, לגילוי האלוהות בעולם, לטהרת המידות, לרוממות הצדק והופעת המוסר בניצחונו בעולם. זאת אומרת, לא אנשים יחידים שיהיו קדושים, אלא שיהיה פה עם, גוי קדוש, לא בודדים, אלא כל עם ישראל. זה יעשה מהפכה בעולם. ביחס לחיבורו של כל יחיד עם כללות האומה, כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. כל אחד מישראל יש לו את הפוטנציאל להיות צדיק וקדוש. הוא בעצם בתוכו כבר צדיק וקדוש, כי עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא קראת איתו ברית, אז הוא בעצם כבר צדיק וקדוש, אבל הוא רק צריך להוציא את זה מהכוח אל הפועל. שאגב, זה חיזוק גדול. זה חיזוק גדול, נכון, לפעמים נופלים, פגם הברית וכל זה, אתה חושב שאתה סמרטוט ואתה כלום. אומר לך הרב קוק, כל אחד מישראל, זה רק רבי נחמן. רבי נחמן רק אומר לך, בני, אתה יקר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, וזהו, ככה מדבר איתך ככה בלשון יפה כזאת. הקדוש ברוך הוא, הרב קוק אומר לך אותו הדבר. כל אחד מישראל הוא צדיק וקדוש. גם כשהוא נופל הוא צדיק וקדוש, כי הוא כזה, שברוך הוא ברא אותו כזה. כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה והצילות העליונה. פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוציא מהכוח אל הפועל אימוצי נשמה נפלאים. ואורה העליון של תורה ימצא את הבסיס האיתן הראוי לו, ויקומו לנו מאורי עולם, אנשי רוח אלוהים, כבירי כוח, שרים אלוהים ואנשים ויכולים להם. כן? אז אם כן, שתי פסקאות נבחרות שמבטאות את העניין הזה. מעניין שעד עכשיו הוא לא הזכיר את ארץ ישראל. זאת אומרת, וממש חשבתי את זה בהקשר של פורים, זה ככה, ככה איזה מחשבות, לנסות להבין. תשימו לב, לא הזכיר את ארץ ישראל. זאת אומרת, בעצם הדבר הזה הוא נכון בכל מקום. בכל זמן, בכל מקום, כמו שאנחנו מכירים מפורים, ותכף נזכר בפסקה המפורסמת של הרב קוק על פורים. אבל רק כדי לראות את הדברים, אז בפסקה ח' הוא אומר, בארץ ישראל אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף ממנוחתו הטבעית, כי אם להעלותו ולהתאימו טעם האמת של חיי הקודש, השופעים מקדושת הארץ, הספוגים באווירה המחכים של ארץ ישראל. אני ככה שומע פה שהיה לפני כן מדרגה א', שהרב קוק דיבר על זה, שיש ברית מילה, זה בכל מקום. וכשעם ישראל יהיה חזק ובריא בגופו, זה יכול להיות עקרונית גם בגלות. כלומר, זה לא דיבר פה על ארץ ישראל. באופן טבעי זה בארץ ישראל, אבל אחר כך הוא מדבר על ארץ ישראל לפסקה אחרת, אז הוא אומר, אפשר להשיג איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש כקדושת הנשמה. כאילו, זה כבר בכלל מדרגה עוד יותר גבוהה, שזה ממש כמו נשמה, לא צריך להילחם כל הזמן עם זה. תראה, תחיה נכון עם הגוף, תחיה על פי תורה, על פי מצוות, על פי תזונה בריאה, ואתה תגלה שהגוף שלך הוא כבר כמו הנשמה, כבר לא, זה לא משהו אחר. כנראה מדרגה מאוד גבוהה שבארץ ישראל בכלל אפשר לראות אותה, להרגיש אותה בצורה מאוד זה, והוא רומז לאכילת הפירות בארץ ישראל, לכל הדברים שעושים בארץ ישראל. אם נחבר את הדברים לפורים, אז אנחנו יודעים שבפורים, שרב קוק מסביר בפסקה הזאת, זה ממש העמוד האחרון של עולת ראייה, חלק א', שיש לו את הספר, ומי שלו, מי שלא, אז יש פה קצת דפים מצולמים. אז כשהוא רוצה להסביר את הסיפור הזה של פורים, מה בדיוק היה פה, ולמה נפל פחד היהודים, איך קרה הדבר הזה שהמגילה מתארת, שנפל פחד היהודים. האם הפחד הזה היה העוצמה, זה שהם נלחמו שם והרגו כמה אלפים, זה מה שהפיל את הפחד על כל הגויים שמסביב, או שזה היה משהו יותר עמוק? אז מסביר הרב, תראו בשורה התשיעית, שם בשורה התשיעית הוא מתחיל להסביר ממש את הדבר הזה, ואומר ככה, והנה, נחזור אחר כך לאיזו שורה גם מקודם, אבל קודם כל בואו ניגע ככה בעניין העיקרי, כי גם פה אני כמובן קצת מקצר כדי להספיק את שני הדברים האלה, לחבר אותם ביחד. אומר הרב ככה, והנה, ההערה הנמשכת ביום הקדוש הזה, היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. כי קימו וקיבלו את התורה ברצון, מה שהיה מקודם לכן מודעה רבה לאורייתא. כן, כולם מכירים, גמרא בשבת פייחת, גמרא אומרת שהדר, שקפה עליהם את האר כגיגית, ומתן תורה היה בעצם באונס. ואומרת הגמרא, אז מה, אז מכאן זה מודעה רבה לאורייתא, כלומר, כל התורה, מודעה זה אונס. זאת אומרת, כל התורה אנחנו עושים אותה כי אנחנו באונס, וכשאדם עושה דברים באונס, זה לא זה. אז יוצא שכל התורה לא כל כך מתקיימת באמת על ידי עם ישראל, באמת ברצון. אז זה די ככה איזה נקודה שחורה לתורה. אומרת הגמרא, אף הפיכן הדר קיבלו ביחד שברוש. אז זה כבר לא, אז היום זה כבר לא באונס, זה כבר ברצון. מסביר הרב, וזה האונס לא היה קיים לגופים, כי הנפשות נהנות מאור העליון. וזהו רצונם וכבודם לקבל עליהם עוד תורה ומצוות. אבל הגופים עוד לא נתקנו לגמרי. על כן היה כבד עליהם עול התורה. אמנם, כאשר שחה לאפר נפשם, והמן הרע רצה לשלוט בגופם, וכאשר היה להם השם לישועה, נפדע גופם מהכוחות הרעים, ולא נמצא להם רצון כי אם בלב אחד להביאם שבשמיים. אומר הרב, פה בעצם הוא מסביר את העניין. מה היה במתן תורה? במתן תורה הייתה כפייה על הגוף ורצון של הנשמה. כלומר, הנשמה הייתה במדרגה מאוד גבוהה, והיא אמרה נעשה ונשמע, והיא מאוד התחברה לתורה האלוקית. אבל זה לא מספיק, כי בסוף אדם שמקיים את התורה, הוא צריך לקיים אותה לא רק בנשמה, אלא צריך לקיים אותה בחיים, במציאות שלו, והגוף לא רצה. הגוף לא באמת עוד היה במקום הזה שלגמרי הוא רוצה את הדבר הזה, והיה צריך ככה איזשהו משהו חיצוני שיכריח אותם לקבל את מה שבעצם כבר יש להם בפוטנציאל. ראינו כבר מהברית עם אברהם אבינו, אז כבר יש להם את הפוטנציאל, אבל זה לא מספיק שיש את הפוטנציאל. הפוטנציאל הזה עדיין קשה לממש את זה, כמו שאנחנו יודעים עד היום. ואז הקדוש ברוך הוא ככה קופה, ובעצם הוא מגלה על ידי הכפייה הזאת, הוא מגלה את הרצון הפנימי. אגב, מי שלא מכיר, גם כן מהדברים הבסיסיים שחייבים להכיר, רמב״ם בהלכות גירושין, פרק ב' הלכה כ', אומר הרמב״ם, איך אפשר להכריח אדם לתת גט? הרי גט, זה נקרא גט מעושה. גט מעושה זה גט שנותנים אותו בכפייה, זה גט פסול. גט חייב לבוא מרצון. אומר אגב, אז איך מכריחים אדם לתת גט? כתוב, כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. אבל אומר הרמב״ם, מה זאת אומרת שיאמר רוצה אני? בטח תבוא אליו ככה עם איומים. הוא יגיד רוצה אני, אין לי ברירה. הוא לא באמת רוצה. אומר הרמב״ם, וזה רמב״ם, זה לא תגידו, לא יודע, איזה חסידי, איזה הרב קוק, לא יודע מי. אומר הרמב״ם, כל יהודי באמת רוצה לקיים מצוות השם. תוך תוכו רוצה לקיים מצוות השם. אבל היצר מעכב. והיצר זה, צערנו, אנחנו רואים את זה הרבה, מקרים של גירושין הם מאוד מאוד כואבים, ופתאום כל הקנאה וכל הכל פתאום יוצא, אתה לא יכול להאמין איך אלה היו זוג פעם אוהבים, אבל כל הקנאה יוצאת, ואדם לא רוצה, רוצה ממש לפגוע באשתו ולא רוצה לתת לה גט, אבל בתוך תוכו הוא אומר, רמב"ם, הוא רוצה לקיים מצוות השם. ומה שהבית דין עושים, הם מקלפים ממנו את הקליפות החיצוניות, ואז מתגלה הרצון הפנימי שלו, וזה כן רצון. זאת אומרת, בסוף כשהוא אומר, רוצה אני, אז זה לא שמשהו חיצוני כזה הוא אמר. באמת בתוך תוכו הוא רוצה. המציאות מראה כאילו הוא לא רוצה, ואז לאט לאט עם כל השכנועים, וגם שכנועים אפילו לפעמים גם קצת של, שקצת כאילו בכוחניים כאלה, אבל הכל זה בשביל לחדור פנימה, ובסוף הוא אומר, רוצה אני. אז נחזור לעניין שלנו, אז קפה עליהם ארכי גיגית, וגילה את הרצון הפנימי, אבל עדיין זה היה באמת לא לגמרי מרצון, אלא... ואז הגיע פורים, ובפורים כידוע, כל הנס קורה בגוף, הכל קורה בחומר, איך הרב שלומי כותב בהתחלת החוברת שלו שם, כותב, לא עברתם עליה, תעבור על זה, דחוף, כותב הרב שלומי, שאם לא היינו יודעים שמגילת אסתר זה משהו קדוש, אף אחד לא היה מכניס את זה הביתה. באמת, זה דבר הכי לא נקי שיש בעולם, כאילו, לספר כזה דבר על איזה מלך גוי ש... שמחפש אישה ומביא את כל הבתולות של העולם וכל אחד נמצאת איתו בלילה, זה נורא והיום, זה פשוט הכי, זה, באמת, והקודש נמצא בתוך זה, כאילו בסוף אתה מתגלה איך הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך כל המשתאות האלה, בתוך כל הנשים האלה, בתוך כל היין הזה, בתוך כל הסעודות האלה, בתוך כל הנורא ונורא והיום, בתוך כל האמן הזה, בתוך כל הרצון להרוג, האלוקות נמצאת בתוך זה, בתוך החומר, בתוך הגוף, ועם ישראל חווה את זה. עם ישראל נמצא בתוך זה, הוא נהנה מהסעודה של אותו המלך, הוא נמצא בתוך החומר הזה, ובאיזשהו רגע הוא פתאום קולט מי הוא באמת. הוא רואה שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך זה, ואז הוא מבין על עצמו. הוא מבין על עצמו. כמו הכיוון שלומי מביא שם, שזה גילוי, כן? כל המגילה, מגילה זה גם מגל יא, כן? זה גילוי יא, זה גילוי פנימי, אתה פתאום מגלה מי אתה. עם ישראל מגלה מי הוא, שהוא קדוש. שהוא בעצם כל הגוף שלו, זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, כי זה מבטא את המדרגה של עם ישראל, ומזה פחדו הגויים. מה שכתוב שנפל פחד היהודים, אז אומר הרב, מזה הם פחדו, זאת אומרת, בזה הם לא יכולים לעמוד. זאת אומרת, ברגע שעם ישראל, הוא מגלה את הקדושה שיש לא ברוחניות שלו, בנשמה שלו. נשמה... היא כבר, ממעמד הר סיני, היא כבר רצתה את זה. היא כל הזמן שמה, היא כל הזמן רוצה למעלה. אבל שהגוף החומרי הזה מתגלה הברית האלוקית שיש עם עם ישראל, שבאמת כל כולו קודש, בפני הדבר הזה הגויים לא יכולים לעמוד, כי זה עוצמה כזאת שהיא לא רק שהורגת פיזית, הם הצליחו להרוג ולא יכלו לעמוד נגדם. אלא מבחינה רוחנית, נפל פחד היהודים עליהם. זה יראת רוממות כזאת. אמרו, וואו, איזה מין עם זה? איזה עם מדהים שככה הוא יכול לחיות את ה... אנחנו לא יכולים. יש להם את האורלה, הם לא יכולים לשתות יין ולהיות בקדושה. לא יכולים, אין להם את זה. הם שותים יין, הם נהיים... ואצל יהודים זה לא. אצל יהודים הם יודעים ומסוגלים ורק צריכים לראות באמת, כן? אפרופו... פורים, אנחנו עוד ככה בודקים עוד בדיוק איך לעשות, מה לעשות, אבל להבין שזה הנקודה. כלומר, הנקודה בפורים זה שאתה שותה ואתה קדוש. אתה מגלה את כל העוצמות הפנימיות שלך בתוך הסעודה ובתוך הדברים. זה עם ישראל. לכן בפורים, כותב הרב בהתחלת הפסקה, אנחנו יודעים שיש, בדיוק ראיתי היום ככה בסדר בוקר, ראיתי חבר'ה שלומדים ליקוטי אמרים, בדיוק ראיתי קליפת נוגה, מישהו היה בדיוק פתוח לו העמוד הזה של קליפת נוגה, כן, אז קליפת נוגה זה דברי הרשות, שאנחנו יודעים שיש דברים שהם מצווה נטו, ויש דברים שהם עבירה נטו, ויש הרבה קליפת נוגה שזה באמצע, זה דברים שהם לא מצווה ולא עבירה, סתם לשבת לאכול ארוחת ערב בעוד שעה, זה לא מצווה ולא עבירה, פשוט צריך לאכול, צריך להתקיים. אבל אז בכל השנה צריך להיזהר מהקליפת נוגה. ואז כל הדיבורים הזה שבסעודות, אתה צריך שיהיה דבר תורה, וצריך להיזהר ולא לזלול, ולא לברך גם בפורים מברכים, כן, אבל כל הזמן צריך להיזהר שהקליפת נוגה לא תמשוך לכיוון של הדברים החומריים. בפורים, הקליפת נוגה לא עובדת. היא כולה נמצאת בתוך הקודש, ולכן אדם יכול, וגם הרב כותב, תמיד אדם צריך שליטה של השכל, שיקור, אסור לו, כן, אדם עם חס וחלילה, אסור, לא יכול להתפלל, לא יכול להיכנס לבית המקדש, מלא דברים, הוא לא יכול לעשות ברגע שאין לו דעה. אנחנו מתחילים את תפילת 18, אתה חונן האדם דעת. דבר ראשון שאדם צריך זה דעת. אם אין דעת, אין כלום. רק עם דעת, אדם יודע להבחין בין דברים, יודע מה חשוב, יודע להתפלל את כל שאר התפילה, כי יודע על מה להתפלל. אם אין דעת, אין חיים, אין שום דבר. ולכן, אם אין דעת, אז אסור להתפלל ואסור להיכנס למקדש וזה, פתאום בפורים, הוא אומר לך, תשתה, תאבד את הדעת שלך, תאבד את השכל שלך, ואז יתגלה, רק הגוף שלך יתגלה כמו שהוא, ככה, בלי שום מישהו שולט עליו, בלי השכל שנותן לו, בדרך כלל נותן לו את הפקודות, נותן לו את השליטה, מה מותר, מה אסור, הגזמת, תעצור, תלך, תתרחק. פה אין את זה, כי מה שיוצא זה הקדושה הפנימית, ולכן ביום הזה הוא מסביר יסוד גדול, קשור למסכת שבת, למה בשבת אנחנו לא עושים מלאכה, דיברנו על זה בזמנו קצת בתחילת השנה, והסיפור של למתת אבות מלאכה, למתת כידוע זה בארמית זה לת, לת זה כללה, הלמתת הגיעו מכללה של אדם הראשון, ולכן כל שבת אנחנו בעצם מתקנים את חטא האדם הראשון ולא עושים את המלאכות, ובפורים לא אסרו עשיית מלאכה, בעיקר הדין. אגב, בהמשך אמרו שמי שעושה מלאכה לא רואה ברכה, כי המציאות הייתה כנראה בירידת הדורות שלא הצליחו באמת לחבר, לעשות קודש וגם לעבוד באותו יום. זה צריך מדרגה מאוד גבוהה, כן? תראו לכם שבכל המקומות העבודה כולם באים עובדים רגיל, אבל יש קדושה. יש קדושה במקום עבודה, יש קדושה. אם באים שם, מקצרים אולי קצת העבודה כדי להספיק להגיע הביתה, לעשות סעודת פורים. אבל יש קודש גם בעבודה. אבל זה מדרגה מאוד גבוהה, אז בפועל, אז כבר אחר כך שזה הגיע בהמשך, אמרו מי שעושה מלאכה, לא רואה סימן ברכה, כי צריך להתמקד כל היום במצוות היום, שהן גם גשמיות כמובן, כן, זה הכל עניינים זה, אבל לא לעבוד. אבל מעיקרה לא אסרו עשיית מלאכה בפורים. כיפורים יותר גדול כידוע, מיום כיפור, יום כיפור בזוהר, יום כיפור זה כפורים. כיפורים הוא שיא הקדושה, זה קדושת הגוף הישראלי במדרגה הכי גבוהה, שאין כבר יכול להיות עסוק במלאכות החול, ולא יקרה לו שום דבר, לא יראה שום דבר, וכמו שהוא אמר גם בהתחלה על קליפת הנוגה שקרובה אל הרע, ביום הקדוש הזה משומרים אנחנו. כי נפל פחד היהודים על עמי הארץ, כמו שנפל פחד היהודים אז על עמי הארץ, ככה כל שנה האור הזה חוזר, והפחד של היהודים, של היהודי, שהוא מסוגל לשלוט על הגוף שלו, זה משתלט על כל היצר הרע, על כל מי שבדרך כלל מנסה, מבחינת הגויים, כל מי שמנסה להפריע, כל מי שמנסה להרחיק, הוא לא יכול, כי הקדושה הזאת היא פשוט מנצחת הכל. כן. כן, אבל שם זה רק קורה רק על ידי זה שאתה לא עושה מלאכה, ורק אז אתה מצליח להגיע לזה שאין קליפת נוגה. זאת אומרת, אתה לא יכול גם לעשות את המלאכות, וגם אם תעשה את המלאכות, אז כבר הקליפת נוגה כבר עלולה למשוך אותך לצד השלילי. לכן, רק אם אתה מתרחק מהמלאכות, אז אתה יכול לקדש את זה, ובשבת יש קדושה, והאוכל, וכל הפעילות הגופנית, דברים הגופניים בשבת הם קדושים, אבל בגלל שלא עושים מלאכה. כלומר, אתה מתפנה להיות רוחני. אז יום כיפור זה לגמרי רוחני, אתה לא עושה כלום. שבת אתה לא עושה מלאכה, ואז אתה, שוב, בזכות זה אתה רוחני. כי המלאכות הן מכניסות... מה? סעודות מצווה ביום יום הם... אז הם... בגלל שזה מצווה, ואתה אומר דברי תורה, ואתה אומר שירות ותשבחות וזה, אז אתה... אז יש לך כוח לא ליפול בקליפת נוגה. בחנוכה יש, לא זוכר אם השנה דיברנו על זה או לא, אבל בעיקרון בחנוכה יש בחינה שהיא מעין פורים, מה שהרמב״ם אומר, הרב קוק לדייק ברמב״ם, שבחנוכה כל סעודה היא סעודת מצווה, גם בלי להגיד דברי תורה ובלי שירות ותשבחות, זה בגלל שעצם היום הוא יום של קודש. אז לכן יש בחנוכה בחינה כזאת מעין של פורים. כי זה חגים באמת דרבנן, שדרבנן יש להם, זה ההדר קיבלוה. כלומר, כל עוד זה היה מדאורייתא מלמעלה, עם ישראל לא באמת רצה את זה, זה לא היה ממנו. ברגע שזה בא מלמטה, שאנחנו יזמנו את זה, אז זה לגמרי. זה התיקון השלם. וזה חוזר, וזה חוזר כל שנה. אני אומר, אמרתי קודם, נסיים בזה, שבאמת חשבתי על זה, על כך שהנס הזה באמת היה בגלות, והוא גילה את קדושת הגוף הישראלי בגלות, אבל בעצם זה לא הכי גבוה. כי כמו שראינו פה באורות, הכי גבוה זה בארץ ישראל. כי פה בארץ ישראל ממש, כמו שהוא אמר, הגוף הוא קדוש כקדושת הנשמה. בארץ ישראל אפשר להשיג את הדבר הזה, אכילת הפירות בארץ ישראל. כל החיים הם ממש יכולים להיות לגמרי בקדושה. בסדר, זה לא, זה רק בשבילנו, כדי להבין כאילו באיזה, מה הפוטנציאל שלנו. אנחנו, לא רק שיש לנו את פורים, יש לנו את פורים בארץ ישראל. אנחנו גם נמצאים במקום שכל כולו מאפשר לקדש את החומר, וגם נמצאים בזמן שכל כולו מקדש את החומר, ולכן הדבר הזה מאוד מאוד גדול, בדור שלנו הוא מאוד מאוד גדול, בעזרת השם, שנזכה באמת ככה לחיות את הדבר הזה, ככה כמו הפוטנציאל שיש בו.